השיחה לפרשת החלמות על הפסוק וחוקותיהם לא תלכו. שואל הספרה, וכי מה הניח הכתוב שלא אמרו? לא הקצה הפסוק לפני כן אמר, זה מעשה הפרשה שאנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, מעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. זאת אומרת, התורה אוסרת לעשות את כל ההנהגות והחוקים שהמצרים והכנענים נהגו, התורה אוסרת אותם. אחר כך התורה חוזרת ואומרת, וחוקות אהיה לא תלכו, הרי אין אפילו אות אחת מיותרת בתורה. מה הניח שלא אמר? או כתוב שם על ימצא בך מעביר בנו וביתו באש ומעונן ומנחש וקוסם כסמים וחובר חבר ושואב אור וידעוני ודורש אל המתים. אחרי כל זה התורה אומרת גם וחוקותיהם לא תלכו. שיב הספרי שלא תלכו בנימוסות שלהם, נימוסות פירושו מנהגים בדברים החקוקים להם, כגון תיאטראות וקרקסאות והיסטריות. אז כתיאטראות זה פשוט, זה מקומות בידור. יוצא שמחוץ לדין של מושב לצין, שאסור להשתתף להיות במקומות בידור, יש איסור של וחוקותיהם לא תלכו. ותכף נראה בהמשך שיש בעיה היום להיכנס למקומות שעושים שם בדרך כלל הצגות ועושים שם דברי חולין, ואפילו שאנחנו נעשה שם כנסים של דברי תורה. בעיה הלכתית שאלה דאורייתא, זה גדר של תיאטראות. קרקס האות זה ידוע, קרקס מאז ומתמיד, כבר לפני, בתקופת המשנה, לפני 2200 שנה כבר היה הדבר הזה. היו עושים כקסאות עם כל מיני בעלי חיים וכל מיני פעולות של לוליאניות, של כל מיני מקפצים על חבלים ועל כל מיני מקומות. והסתיריות, הרשב"א מסביר, מקומות שעושים מלחמות שברים, מלחמת שברים. אז אלה שלושה דברים מה התורה עושה. ומאיר אומר, לא, לא רק זה, יש גם עוד, אלו דרכי האמורי שמנו חכמים. תכף נראה בהמשך, מסכת שבת, יש רשימה ארוכה של כל מיני אמונות שנקראות אמונות תפלות. לדעת רבי מאיר זה גם כן נכלל בכלל האיסור של איסור דאורייתא, שזה נקרא דרכי האמורי. רבי דוד בתורה אומר שלא תנחור, לא תגדל ציצית הראש, לא תספר קומה. זאת אומרת, חוקותיהם לא תלכו בא להגיד על האדם עצמו, לבושו, לבוש אסור שיהיה לבוש של גוי, תספורת, הזקן, השפה, השיער וכל יתר מענייני הגוף, שלא יהיה דומה לגוי. עכשיו במשנה ראינו, מסכת שבת, יוצאים בביצת החרגול בשם שועל, מסמר מן הצלוב, משום רפואה. דברי רבי מאיר, החכמים אוסרים אף לאכול משום דרכי האמורים. ואגב, הרשב"א בהמשך נראה דן בדברים שהם משום רפואה, מתי הם מותרים ומתי הדברים האלה אסורים. עכשיו יש לנו תוספתא עכשיו יש בתוספתא במסכת שבת, ואני אקרא כמה שורות ממנה, כיוון שזה דברים שמצויים היום לימינו כמעט מדי פעם. תוספתא אומרת ככה, אלו דברים האסורים משום דרכי האמורים, המספר קומם, העושה בלורית והמגבה לגוד גדום. יש גרסה לגוד גרום, ואז המפרש שם אומר שהולך בקומה שקופה כדרך הגויים, זאת אומרת עומדים דום, נפקא מינה אלה שעומדים דום, או אלה שצועדים בכל מיני מצעדים של תקסים. לא מדבר על צבא, צבא זה משהו אחר, אבל בכל מיני תקסים ממלכתיים, וגם כן בכלל זה, ואחר כך המגררת בינה בין המתים, זה לסבולה, קושר מטוטלת על ירחו, והקושר חוט אדום על אצבעו, שזה החוט האדום שקושרים היום ועוברים חוט מקבר רחל, זה מקורו אצל הנוצרים, המקורו לא טהור, וצריך להתריע נגד זה. והמונה הוא משליך צרורות לים או לנהר, רוצה שיהיה לו סבולה, שיהיה לו כסף, לוקח מטבעות, סופר אותם, או מספר מסוים של מטבעות, זורק לים או לנהר, הרי זה מדרכם מספק והמטפח והמרקטע של הבת, הרי זה מדרכי האמורי. הפלא פת ממנו אמר, החזירה לי שלא טובת ברכתי, הרי זה מדרכי האמורי. הניחו נר על הארץ שהצטערו המתים, אל תניחו נר על הארץ שלא הצטערו המתים, נפלו ממנו ניצוצות ואמר, הורחים לנו היום, הרי זה מדרכי האמורי. אז עד כאן ציטטנו כמה דברים מדברי התוספתא. התוספתא שם ארוכה מאוד, גם בפרק ו', מסכת שבת, גם פרק ז', גם פרק ח', שם רשימה ארוכה של דברים שכולם אסורים משום דרכי האמורים, ששייכים לשלם ונוהגים להם גם היום. ברמב״ם עליו השלום מצטט לפני, אני פשוט עושה הקדמה, לפני שנתיים, הרמב״ם עליו השלום אומר בספר המצוות, מצווה לא תעשה סעיף למד, הרמב״ם אומר, מצווה ה-30 היא שהזהירנו הקדוש ברוך הוא ללכת בדרכי הכופרים ולהתנהג במנהגותיהם ואפילו במלבושיהם וקיבוציהם ומושבם. אגב, האחרונים אומרים שהרמב״ם מוסיף, סובר שהתורה סובר, אומרת לא רק על הדברים שאמרנו של דרכי האמורי, אלא גם דברים שהאדם עושה בגופו, זאת אומרת גם המלבוש והשיער זה גם כן נקטל. והוא עמבו יתעלה ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משנה מפניכם, וכבר נשפלה הזהרה זו ואמר בחוקותיהם לא תלכו. בפירוש לא אמרתי אלא בחוקים החקופים להם ולאבותיהם, לשון ספרה הוא חוקותיהם לא תלכו, שלא תלכו מנימוסות שלהם ודברים החקופים להם, כגון תיאטראות, קרקסאות ואסטריות, ואלו הם מינים מן המושבים שהיו מתקבצים בהם לעבודת הצלמים. רבי מאיר אומר אלו דרכי המורי שלנו חכמים, ומידה אומר שלא תנחור ולא תגדל ציצית ולא תספר קומה, ומי שעושה דבר מאלו חייב מכות. עד כאן דברי הרמב״ם. עכשיו נעבור קודם להבין את שורש הדין של חוקותיהם לא תלכו, שזה דף מהתורה, אחר כך דברים שהם דרכי המורי, הכך שאר הדברים שנוגעים לענייננו, אין לגבי השאלה של הבגדים. אנחנו ראינו כאן שהרמב״ם כותב שאסור ללבוש בגדי גויים, וגם הגמרא ככה אומר. אבל אנחנו סומכים היום שהבגדים שלנו שאנחנו לובשים למעשה, הם למעשה מקורם אצל הגויים. אני לא מדבר על אלה שיש להם לבוש מסורתי שכבר מאות שנים, גם עליהם יש שאלות. אבל אני מדבר כעת על החליפות הרגילות, העמידות, הקובעים, הקטעות, וגם על הגלימות, יש שאלה גם על הגלימות, האם מותר ללבוש גלימה או לא, גם ראינו שהכומרים לובשים גלימות, על סוגי הנעליים שלובשים, וכן השאלה האם זה הדבר תלוי בכוונת האדם או לא תלוי בכוונת האדם. והאם יש הבדל בין סוגי הלבוש, והלבוש הוא שחס ופריצות או לא, וגם איזה דברים הם מדאורייתא, איזה דברים הם מדרבנן. ככה, החלק השני שאנחנו צריכים לברר, כל הדברים שאסורים משום ניחוש, ואיזה דברים כן מותרים, צריכים להעיר לו הרבה סגולות שחכמים יתירו, כמו כאן קראנו, מסמר מן הצלום, שאין שואל, שיתירו חכמים, ויש דברים שהם אסורים מדאורייתא. ואחר כך, כל יותר מנהגי הדברים, שזה כולל, אם זה מנהגי החופה שיש היום, ואם זה מנהגי הלוויה והקבורה, ואם מנהגי גם בתי הכנסת והמבנה של בתי הכנסת, עצים, עמידת צלת שחור, זרי פרחים וכל יתר הדברים, וכולם יש השטחות. למעשה לנו יש ביום יום שאלה הלכתית מצויה איזה דברים מותרים ואיזה דברים אסורים. אז ככה, הטעם והאיסור שדרכי האמורי, האמת, לחלק ונסביר, נחליף לומר שיש שני דברים. יש מדאורייתא, התורה קראה לזה וחוקותיהם לא תלכו. התורה קובע לאיסור בשם וחוקותיהם לא תלכו. חכמים במשנה קראו לזה איסור של דרכי האמורים. למעשה אין הבדל בין דרכי האמורים וחוקותיהם לא תלכו. כשהגמרא מדברת על דרכי האמורים, הפירוש הוא שהאיסור הוא דאורייתא, זה לא איסור דרבנן, כמו שיש כאלה שחשבו שאיסור דרכי האמורים זה איסור דרבנן, זה לא נכון. אלא דרכי האמורים הוא משום דאורייתא, מהמקור של הפסוק שכתוב חוקותיהם לא תלכו. שזה כמה מקומות, אחד במדרש אגדה ויקרא על הפסוק שהזכרנו, אומר אלו שמונו חכמים שהם בדרכי האמורים. מקום שני יש את זה בילקוט שמעוני, גם כן בפרשת החרמות בסימן תקפז, גם כן ילקוט שמעוני אומר בפירוש שכל הדברים שמונו חכמים משום דרכי האמורים איסורה מדאורייתא, מדין ופחוקותיהם לא תלכו. והמקום השלישי זה הספרה שהזכרנו בפתח הדברים, גם בפרשת החרמות, זו אותה פרשה שאנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים, שהיא גם כן אסורה משום חוקותיהם לא תלכו, ושם כתוב בפירוש, אפילו על תיאטראות וכסאות וכל יתר הדברים, שהם אסורים מדאורייתא. תוספות גם כן במסכת סנהדרין בדף נ"ב, יש שתי סוגיות במסכת סנהדרין, אחת בדף נ"ב עמוד ב', השנייה בס"ז עמוד ב', שתי הסוגיות האלה מדברות על האיסורים שהם דרכי האמורים, שגם כן איסור דרכי האמורים כולל ניחוש עיקרו מדאורייתא משום ופוקותיהם לא תלכו. עכשיו נזכיר את דברי הרמב״ם, רק כאן נזכר את דברי הרמב״ם בספר המצוות במצווה לא תעשה אות למד. עכשיו נזכיר את דברי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שם נזכרו כל ההלכות האלה, פרק י"א, זה הפרק המפורסם ביותר בדברי הרמב״ם, ואני אקרא משנה אחת מדבריו. הרמב״ם כותב כך: אין הולכים בחוקות הגויים. שימו לב גם על רוח הדברים, הרמב״ם תוך כדי ההלכה הוא מסביר את רוח הדברים מדוע, זאת אומרת זה לא, זה גזירה עם טעם. אין הולכים בחוקות הגויים ולא מתדמים להם. ומכבר הרמב״ם הוסיף שהתורה, כל כוונת התורה שאסרה עלינו ללכת בחוקות הגויים, שלא נהיה דומים להם, לא במלבוש ולא בשיער. אגב זה לא כתוב בגמרא, אבל זה מהספרה מה הוא לקח את זה, וכיוצא בהם שנאמר ולא תלכו בחוקות הגויים, ונאמר ובחוקותיהם לא תלכו, ונאמר ישמר לך פן תנקש אחריהם. הכל בעניין אחד הוא מזהיר שלא יתמה להם, אלא יהיה הישראלי מובדל מהם וידוע במלבושו. זאת אומרת, לפי שיטת הרמב״ם אנחנו חייבים ללבוש בגדים, שהבגדים שלנו יהיו ניכרים שונים ביהודים, מהגויים, ותכף נראה את ההמשך, מחלוקת גדולה יש בראשונים. לכן יוצאים ידי חובה, האמת, היום בימינו, יוצאים ידי חובה בזה שאדם לובש ציצית, או בזה שאדם יש לו כיפה לראשו, ואדם שאין לו כיפה לראשו, יש לו בעיה עם הבגדים שלו, הם בגדים לא שונים משל גוי, אז יש בה, אז לפי הרמב״ם מועבר איסור תורה. הרוב הפוסקים אומרים, על מה אנחנו סומכים היום? אז המאירי כותב שמספיק שיהיה דגד אחד שונה מגויים, אז אתה כבר בסדר. אבל הרמב״ם מה כותב כאן? שהתורה אסרה עליך ללבוש בגדים שהבגדים האלה דומים לגוי, כי אתה צריך להיות שונה מן הגוי. אז זה בפקד, ובשאר מעשיו גם בתספורת. אז בתספורת תגיד, האדם יש לו מעט פאות, הוא מגדל אותם קצת, או שפם, או זקן, או כל דבר אחר, זה כבר שונה. אבל בבגד אתה צריך גם שינוי. וכמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. אני ממשיך דברי הרמב״ם, וכן הוא אומר, ואביר אתכם נעמים, לפי כך, לא יפש מלבוש המיוחד להם. ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדים ויניח השיער מלאחריו כדי שעושים הם. ובזמנם הרומאים היו נוהגים להסתפר מקדימה ולהשאיר שיער מאחורה. לא יבנה מקומות כבניין יחדות של גויים, כדי שיכנסו בהם רבים כמו שהם עושים. אז הנה הרמב״ם, גם לדוגלת בלשונו, אסור לבנות אצטדיונים, אמפיתיאטרון, לידיעת אלה שמשלמים כעת ארנונה. שימו לב, אסור לבנות את כל האולמות והמבנים שהגויים בודים, ואגב, הרמב״ם פה מוכח שזה לא דווקא לעבוד עזרה, כי יש מהראשונים שטענו שכל מה שהאיסור של התורה זה דווקא היכלות של עבוד עזרה, זאת אומרת, כנסיות ומנזרים וכל שאר הדברים. אבל הרמב״ם פה אומר, לא, לא בגלל שזה מקום של עבוד עזרה, בגלל שאתה צריך להיות שונה מהגוי, והמבנה הציבורי שאתה תבנה לא יהיה דומה לבניין שגוי בונה. וכל העושה אחת מאלו וכיוצא בזה, לא כן. עד כאן דברי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. שוב יש מקום שלישי שהרמב״ם מתייחס לזה, בספרו מורה נבוכים. טוב, אנחנו רוצים לברך את המאזינים של רדיו 10 שהצטרפו כרגע להאזנה, לשידור, לשיעור כאן. אנחנו הערב כאן לילה של הזכרה של אביו מורי, שמלאו לו 29 שנים בפטירתו, כמו הלילה בחצות נפטר בביתו, ששם זכה והקימו ישיבה באותו מקום שעד היום כל התורה לא נפסק שם ביום ובלילה. והערב הנושא שלנו נושא בירור הלכתי, איסור דאורייתא שנקרא ובחוקותיהם לא תלכו, שבלשון המשנה נקרא בשם דרכי האמורי, שזה דבר הכולל הרבה דברים, כגון אמונות תפלות, ניחושים, תלבושת שאדם צריך להתלבש, היהודי צריך להתלבש, שיער, נעליים, מנהגים, בניינים, מבנים וכל יתר המנהגים שביום יום. אלפים של פרטים יש בנושא הזה, ואנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שנשתדל הערב למצות כמה שאפשר לצאת עם דברים, עם מסקנות ברורות, לדעת איזה דברים מותרים ואיזה דברים אסורים עתי עליו. זה נוכל את דברי הרמב״ם, אחר שהזכרנו דברי הרמב״ם בספר המצוות מצווה למד, ודברי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה פרק י"א, אנחנו עוברים במקום השלישי שהרמב״ם כותב בספר מורה נבוכים, פרק ל"ז. הרמב״ם כותב כך: התורה הזהירה על הכישוף וכדומה, וכל מה שיאמר שהוא יועיל ממה שלא יגזור אותו העיון הטבעי, אבל נוהג לפי דעתם. זאת אומרת, הרמב״ם כאן בספר המורה מתייחס לעוד צלע אחרת שמרכיבה את הרכבה או את הפאזל הזה ששמו וחוקותיהם לא תלכו, ניחוש. ניחוש לסגולות. הרמב״ם קורא לכל הסגולות בשם ניחוש. הוא אומר, כל סגולה שהיא לא בטבע, לא מרפא בטבע, זאת אומרת, לא מדובר פה על תה ששמו בו קינמון, שזה מציל מצינון, או אני יודע, איזה עשר מיוחד, שזה פשוט, שזה טבעי, הרמב״ם עצמו הרי דוגל ברפואה טבעית, אבל סתם דבר סגולי, תעשה כך ויהיה לך כך וכך, או ניקח זנב לטעס עם בכיס, עם צחול של שועל, ואם אני לא יודע עוד מה, בצד החרגול, ויהיה כך וכך. אז זה הרמב״ם אומר, כל הדברים האלה אסורים מן התורה, הוא כותב כמנהג הסגולות והכוחות המיוחדות, והוא אומרו בתורה וחוקותיהם לא תלכו ולא תלכו בחוקות הגויים, והם אשר יקראו חכמנו זיכרונם לברכה דרכי האמורי, מפני שהם סעיפי, שימו לב את הלשון שלו, סעיפי מעשי הכשפים. זאת אומרת, זה נספח לכישוף, שהם דברים לא יגורם היקש טבעי. זאת אומרת, אין איזה הסבר פיזי או קליני או רפואי, אלא זה דבר סגולי. טוב, מדרש ברדה לישועה, יש מדרש שידוע שעשרות מדרשים שהם לא שלמים, יש לנו אותם בחלקים, מחוץ למדרשים המפורסמים כמו מדרש תנחומה או מדרש רבה או מדרש הגדול או ילקוט שמעוני ועוד, יש מדרשים מדרשים. אחד המדרשים הקצרים שישנם נקרא ברייתא לישועה. הוא אומר כך: תנו רבנן, 24 דברים מרחיקים את הישועה ומעריכים את הקץ. זאת אומרת, יש 24 סיבות מדוע המשיח לא מגיע. הראשון, עזי פנים, שמתנהגים לעזות פנים ביניים, שנאמר, ובעבור תהיה יראתו על פניכם ובלתי תחתיו. מכאן אתה למד שכל מי שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא. השני, מהלכה בחוקות הגויים. מניין שנאמר, ובחוקותיהם לא תלכו, וכתיב, ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם. תנו רבנן, ממשיך הברייתא ואומרת, שלושה דברים אומות העולם מכעיסים אותו. מבלורית שבראשיהם, וישראל מרצים אותו בתפילין שבראשיהם. שתיים, אומות העולם מכעיסים אותו בכתובת קעקע שעליהם, וישראל מרצים אותו בתפילין שעל ידיהם. שלוש, אומות העולם מכעיסים אותו בעבודה זרה שלהם וכופרים בקדוש ברוך הוא, וישראל מרצים אותו בקריאת שמה ומעידים שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולם. הלמדת שההולך בחוקות הגויים מרחיק את הישועה. עד כאן דברי הברייתא. עכשיו, ספר העיקרים כותב שהפסוק שאמר וחוקותיהם לא תלכו, אין ספק שהוא אזהרה לכל האומה היהודית, ולא רק אזהרה לכלל, אלא לכל יחיד ויחיד שלא ילך בחוקות הגויים. אפילו שהפסוק מדבר לשון רבים, חוקותיהם לא תלכו, שלא יבוא אדם ויאמר שדווקא ציבור, אבל אני פרטי בתוך הבית, אם אני עושה איזה מנהג שהמנהג הזה כמנהג הגויים הוא מותר, ואומר לך שגם אתה באופן פרטי בינך לבין עצמך אסור לך לעשות שום דבר שהוא בחוקות הגויים. עכשיו, אנחנו כולנו אומרים חוקות הגויים. מי אלה הגויים שאנחנו אומרים שעשו הלכת בחוקות הגויים? האם מדובר באומה מסוימת או באומות מסוימות? שתיים, האם מדובר באומה שעובדת עבודה זרה, שהיום זה מעשה רוב העולם, אלה שלא מאמינים באחדות האל, שמאמינים חס ושלום בשיתוף או בשילוש, או מאמינים בכל מיני גורמים זרים של כוכבים ומזלות וכדומה? ושלוש, האם מדובר בכל מי שאינו יהודי? ותדעו שהדבר הזה לא הוכרע בהלכה. נצטט כמה דעות מפוסקים, שלמעשה כיוון שזה אורייתא, יש לנו כלל שקקה דאורייתא לחומרה, כל מנהג שנוהג בו לא יהודי אסור לנו לנהוג בו. נצטט דוגמה. דוגמה ידועה שכל השנה נשאלת, יש מנהג אצל עדות המזרח שלקחו אותו מהגויים, ועד היום בכל הבתים הכי טובים שלנו אתם תמצאו את זה, יולדת 40 יום בית הסוהר. אסור לה ללכת לשום לפגוש שום יולדת, אסור לה לפגוש קלה, אסור לה להשתתף בעליכם בבית עבדים, אסור לה לבוא לבר מצווה, וכן בערך חתן, קלה, אסור להם ללכת לא לכאן ולא לשם, כל מיני דמיונות שם ומדפים. ובעיקר בדיני עבד, לצערנו, כבר כתב הגאון יעבץ, שחכמי ישראל לא כולם בקיאים בהלכות עבדות. כיוון שרבים מהם היו חוששים ללמוד את ההלכות, שני יקרא להם איזה אסון. וידוע מסופר על כמה מגדולי ישראל, אני מצטט שמות, לפני 300 שנה, ושאלו אותם כמה שאלות, וקרא להם אסון בדיוק, והקפידו שמש הזה בגלל זה. משום כך לא למדו את ההלכות האלה. והמון העם, בדמיון שלהם, כי אדם מטבעו הוא מפחד, בפרט דבר שהוא לא יודע, לא ברור לו, אז הוא מפחד ממנו. אז המציאו כל מיני השקפות וכל מיני דמיונות, גם הגאון יעבץ מתייחס לזה, גם הרב חידש לא מתייחס לזה. ולפעמים שמעו מאיזה אישה או מאיזה איזה גוי או מאיזה מחשף, או היום לא מחשב, יש גם בבות ויש גם מחלקות ושעות תוכניות רדיו מיוחדות לזה, ולאורך כל הסקאלה אין שום בעיה. ואז כל אחד ממציא כפי הדמיון שלו איזה דבר, ואנשים מאמינים. דוגמה, ניתן עוד דוגמה. יש דעה משובשת. ולמה אני מזכיר? הזכרתי גם את הנושא של 40 יום, כיוון שזה עוקרים מצווה מן התורה. יש מצווה מן התורה לנחם אבלים. אז שאתה אוסר על הכלה ללכת לנחם את האבל, לפעמים זו אחותה, אתה גורם מחלוקת, אתה גורם שמחה, ואתה גורם גם, אתה מבטל מצוות עשה מן התורה. הרי לנחם אבלים זה כלל חלק מגמילות חסד. זה גמילות חסדים, הוא דבר איתה. לשמח אדם וכלה, זה מצוות עשה מן התורה. איך אפשר לבטל דבר כזה? המצוות דבר דמיוני. ויש את הבעיה השנייה, שהיא גם כן מצויה, ולצערנו היא קונה לשורשים, צריך בהחלט לדבר על זה בכל רם. שלמשל לא יבוא ולא יהיה כשיש אבל, אז אומרים לבן אדם, מי שישן בבית האבלים בלילה הראשונה, חייב לישון כל השפע בלו. תשאר פה, 98% יגידו לך, כן. וזה הבל וריק, הבל ומרות רוח. אז מה עושים? בלילה הראשונה כולם פוחים. משאירים את האבלים לבד, זה דבר ידוע, השם ישמור, מי שחווה על בשרו, פטירת מישהו מיקיריו, ואפילו זקן, אפילו יהיה מי שיהיה, הלילה הראשונה היא הלילה הכי קשה. הגמרא אומרת, אתה חושב שזה יום פסור מדאורייתא, שנאמר, הוא ערב מדאורייתא, ואחריתה כיום מר. זה היום הכי קשה. וגם למת זה קשה ולקרובים. משאירים את הקרובים, את האבלים, שאירים אותם לבדם, וכולם פרחים, שאירים אותם לבדם, מסכנים מישהו צריך לשרת אותם, מישהו צריך להיות איתם, אבל לא, אני פרד, אם אני אשאר פה הלילה, צריך לשאול כל השאלה לילות שם. זה הרל ומותוח. זה דברים בדלים, דברים שאין להם שום מקור ושום יסוד. אז לכן, צריך לדעת שהדברים האלה צריכים בהחלט דיבור וביאור. עכשיו, מי אלה הגויים? דיברנו מי אלה הגויים, יש שלוש סברות, שלוש דעות, להנחה, את שלושתם אנחנו תופסים. הראם בספר היראים כותב, בסימן שינות ג' הפסוק מתייחס לזה. איך הפסוק? פתחנו בו, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, זאת אומרת, הגויים אלה המצרים, ומעשה ארץ כנען אלה הכנענים שיושבו פה בארץ ישראל. ומי זה הכנענים? לא רק הכנענים, אלא התורה קוראת לכל שבעה עממים בשם כנענים. זה שם כללי שכולל את כל השבעה. הוא אומר, כך כתוב בפסוק, ראם כותב, וליאך אל ארץ האמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיבי והיבוסי. וכתיב בשרם, ולא תעשה כמעשה. אז הנה מפורש בתורה, שכל השבעה העממים אסור לנהוג כמנהגיהם. ונאמר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תעשו. יוצא את סברת הראם, מצרים ושבעה עמות. כך סובר עליהם. אבל ספר החינוך חולק עליו. ספר החינוך במצווה ב-סמ"ב כותב, לא ללכת בחוקות האמורי, וכן בחוקות הגויים, שנאמר, לא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח את אליכם, והוא הדין לכל שאר הגויים. ולדעת ספר החינוך, כל מי, כל אומה, כל בן אומה שאינה מבנה הדת היהודית, המנהג שלה, המנהג של אותו אדם, המנהג של אותה אומה, עשו עלינו מדין ופוקותיהם לא תלך. ולמה? הוא מברר. כי העניין שהם שרים מאחרי השם. אבל הוסיפו בדברי החינוך שהוא מתכוון לעובדי עבודה זרה. יוצא לדעת ספר החינוך, הישמעאלים לא בכלל. כיוון שהישמעאלים אין להם דין של עובדי עבודה זרה, כיוון שהם מאמינים באחדות האל. והם מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא. פשוט התשבט כותב אחרת, וזה השלישית, בחלק ג' סימן צד ג' כותב, כל הגויים, גם אותם שאינם עובדי עבודה זרה בכלל האיסור, כגון הישמעאלים המאמינים באל אחד, גם כן שייך בהם ומנהגיהם, וחוקותיהם לא תלכו. וכן כתב פשוט הרשב"א בחלק א', בזמן הרשב"א היה בספרד, רבי שלמה בן אדרת, ונהג היה, ידוע שהמוסלמים ששוחטים את הכבשים והעגלים שלהם, שוחטים אותם לכיוון מזרח, וקוראים לו אירקבלה. זאת אומרת, הוא חייב לשחוט, והוא אומר אללה הוא אכבר, ושוחט אותו. כזו היה מעשה, בירושלים היה איזה שוחט, שהשוחט הזה היה שוחט מלומד, והיה שוחט זריז. אז לקחו אותו שישחט, ואמרו לו, אנחנו לא רוצים כלום, רק תגיד על כל כדס שאתה שוחט, אללה הוא אכבר. אז הוא אמר, למה אני אזכיר שם השם? הרי דעת הרדבר, זה גם מזכירת שם שמיים, גם בלשון זרה. אמר, לא אזכיר, וגם, למה שאני אברך אותם? אז היה צועק, לא אכבר. שהוא לא יגדל, מי רצון שלא יגדל הכבס. וכך היה עושה כמה שנים, נתנו לו הרבה כסף. עד יום אחד בא אחד השכים, השכ הזה, שאיתה את אוזנו, שמע, שהוא אומר, זה לא ידוע, אומר, תראה מה שהוא אומר, מהר, גירש אותו מיד משם. עכשיו, הרשב"א כותב, מה העניין הזה? כותב שם בתשובה בפירוש שהדבר הזה אסור. וראוי להזהיר מהעושים כן ולבטל מנהגם ולגאוב בהם. אז הנה, גם הרשב"א סובר כמו התשבץ, שפוקדנו תלכו, מדובר על כל מי שאינו יהודי. גם הריב"ש, ויצחק בשלשת, גם הוא כותב כך. ואגב, דבר מאוד מעניין, בסימן קוף נ"ח, שם הוא כותב, יש מנהג לעלות כל שבעה ימים הראשונים של פטירת האדם לקבר, הוא כותב שלקחו את זה מהישמעאלים, והוא סובר גם כדעת התשבט, שגם הישמעאלים שהיו בהם הוא כותב אותי לכוון מחילה, שאני הקטן מאיר, שהריב"ש כנראה לא היה לו את ספר הזוהר, נעלם ממנו שכתוב בזוהר. המנהג הזה לא מקורו אצל הישמעאלים. היה לישמעאלים מנהג כזה וישנו. עד היום ישנו המנהג הזה לישמעאלים, שבמשך כל השבעה ימים הראשונים של הפטירה הם הולכים לקבר של המת. אבל הזוהר הקדוש מפורש בפרשה שלנו, פרשת ויחי, בדף רש"ז, המעשה המפורסם עם רבי יצחק, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, שיום אחד ראה אותו רבי אבא, או יותר נכון רבי יוסף, ראה אותו שהוא היה מצטער מאוד, מבוהל, שאל אותו למה אתה מבוהל, אמר לו שכל יום שכשהוא מתפלל, הוא אומר ושומע תפילה, אז הוא רואה את הצל שלו בקיר, הוא יודע שהוא חי, יחיה, והיום הוא מתפלל ולא רואה את הצל שלו בקיר, אז הוא הבין שקיצו קרב, יש לו ילד קטן שעדיין לא לימד אותו תורה, אז הוא אומר לו, אני מצווה אותך שלוש צוואות. האחת, הוא כותב שם פירוש, האחת שאתה, שתזכיר דבר תורה שאמרתי לך, תזכיר את שמי, כדי שיהיה לי נחת רוח לעולם האמת. שתיים, שתיקח את הבן לגדל אותו לתורה, שמור עליו. שלוש, שכל השבעה ימים תלך לקבר ויתפלל על הדין. ידוע, המנהג הזה היה גם בבגדד, כך היה המנהג, גם הרבי עליו השלום בצבא שלו, שכתב אותה, כתב שהוא מבקש שכל נשת ימי השבעה ילכו לקברו להתפלל שם, וכך לשונו, כדי להמתיק את הדין המר והקשה, כי הדין הכי קשה על המת זה בשבעה ימים הראשונים. אז זה שהולכים לקברו ומתעוררים בתשובה, מתפללים עליו, אז מסלקים מעליו את הדין. זאת אומרת, זה לא מנהג הישמעאלים. בכל אופן, למדנו מתשובת הריב"ש הזאת, בסימן קוף נ"ח, שהוא סובר שכל גוי בכלל הופכותיהם לא תלכו. אז אם כן, הנה יש לנו כבר שלושה גדולים, תשבט והרשב"א והריב"ש, שסוברים שכל הגויים בכלל איסור של הופכותיהם לא תלכו. הגמרא במסכת שבת מצטטת עוד כמה דברים, במסכת שבת דף ס"ז, הביאה כמה דברים שהם אסורים לדרכי האמורי, האומר גד גדי, דבר מצוי מאוד היום בימינו, גד גדי ראשי אומר התמזל מזלי, יש איזה מין לחש, הוא אומר ככה, הוא חושב שזה סבולה שיצליח, ותנוק לה, נוק לה את תהיה עייף, כאילו הוא אומר לעצמו כל מיני מילים שמביאים מזל, דן דני, ראשי מביא שני פירושים, אחד שם עבודה זרה, ופירוש שני, יש לו חביות של יין, אומר חביות, חביות, יהיו חזקות, כאילו הוא מדבר לדומם ולתן להם כוח. כמו שהיום יש תקשור, מתקשרים, ייתכן לפי זה גם כן, אם אני סליחה שאני אומר, שגם תקשור עם אוטיסטים זה גם כן בכלל דרכי האמורים. כי שוב, כל דבר שאתה מדבר עם עצם או עם גוף, שהוא לא מבין את מה שאתה מדבר איתו, וזה לא דבר שכלי, לפי הרמב״ם ודאי זה אסור. כל דבר שהוא סגולי, יש בזה דרכי האמורים. וכאן הוא מדבר עם החבית, ותראה תראה את ההמשך. האומר לעורר צרח, מדבר עם העורר, אומר תצעק, אם העורר יצעק כעת, העורר צועק, זה דרכי האמורים. שחטו תרנגול זה שקרה בערבית. מה זה בקרה בערבית? תרנגולות צועקים כשהחמה שוקעת. אז כדי במסרת רכות, אחד הסימנים של קריאת שמע, בשעה שהתרנגולים עומדים שם במקום שלהם. זה התרנגול חיכה שנהיה חושך, אז צעק, אומר לו, זה משונה, שחטו אותו. או תרנגולת שקראה גברית, כמו תרנגול, לכל זכר. אשתה ואותיר יין. דבר מאוד מצוי. דם שותה, אומר, לא אשתה עד הסוף, כדי שיישאר ברכה, לא בשביל שהוא ישאיר וישתה את מה שנשאר, אלא שיישאר ברכה ולא ייגמר היין. אז הוא לא מחסה את הבקבוק יין עד הסוף, משאיר מעט, אומר, כדי שיישאר ברכה, דרכי האמורים. מבקעת ביצים בכותל, מה עומד עליהם מנהג? שהאפרוחים היו בוקעים מהביצים, לוקחים את הקליפות של הביצים, מדביקים אותם בקיר, זו סגולה שהאפרוחים לא ימותו, דרכי האמורים. הייתה מרקדת לפני ליד הקדרה, אז זה כדי שהקדרה תוציא אוכל טוב. או אנשים מדברים בשעת הבישול, אומרת, עכשיו אני מבשל את הדשים, תשתקו שהאוכל יצליח. צריך לדבר כדי שזה לא. אתה יודע שיש עד היום, יורדי הים, הם הכי מאמינים בדברי הבל. שם יש להם כלל ידוע, המלאכים, תשאל אותם, אסור לשרוק בספינה. גם הדיילים, יש להם אמונה תפילה, זה לא אמונה תפילה, זה דרכי האמורים, זה חוקות אלוהים. שאם אתה שורק, האלוהים של הים, אלוהים שלהם, האלוהי שקר, של הים מתרגז, ואז יהיה סערה בים. שוב, נפקה מילה, אנחנו צוחקים מזה, זה נשמע לנו דבר טיפשי, אבל זה דבר אסור מדאורייתא. אז הוא אומר, המצבחת נגריסים, זאת אומרת, היא מבשלת, דייסה. היא אומרת, דייסה, תתבשלי מהר, דרכי האמורים. חמרה וחיי לפום רבנן, אין בו משום דרכי האמורים. ככה הסוגיה מסתיימת. תוספת הביאה עוד כמה דברים, המספר קומי וגלורית, המספק ומטפח, הכוונה אני מזכיר את התוספת, תכף נראה יש מחלוקת בין הראשונים, האם רק הדברים שנזכרו בדבריים אסורים של דרכי האמורים, או גם הדברים האחרים, האם זה רק דוגמאות, או בדווקא, שתיים, יש מי שאומר שגם מה שנזכר בתוספת, יש מי שאומר לא, מה שנזכר בתוספת לא, למה הגמרא לא הביאה את התוספת? התוספתה נכתבה על ידי התנאים, הגמרא על ידי האמוראים, תקופה יותר מאוחרת. למה הגמרא לא הביאה את התוספתה? משמע שלא צריכים לחשוש. המספק ומספח מרקד לשלהבת, נפלה פת ממנו אמר החזירה לי, היה מתחיל במלאכה ואמר יבוא פלוני שידיו קלות, שכמו שמצוי לפעמים הוא בא לקנות מפעל הפיס, אז הוא קורא לאיזה ילד שיקנה לו את הכרטיס, או נותן לאיזה מישהו, הוא אומר זה יש לו מזל, הוא ימלא לי את ה... את האיקסים ואת הקשקושים שם במשבצות, גם כדרכי האמורי. הפוקק חלון בסירה, סירה זה קוץ, אומר זה נגד השדים, נגד אני יודע מה, הרבושים, נגד כל מיני זה, שם קוצים שם, קושר ברזל בקרעי המיטה של יולדת, הופך את חלוקו כדי לחלום חלום בלילה, לא יושב על המחרשה כדי שהמלאכה תצליח, והיום הזה של הטרקטור, הקף של הטרקטור, אומר אסור לשבת על זה, אחרת זה יקלקל את העבודה, אל תפשיל ידיך לאחוריך, אחר כך לא יצליח במעשה ידיו. אגב, רבנו אריה עשה מטעם אחר, רבנו אריה אמר שלא ללכת עם ידיים אחורה, כי יש אורות שרומזים לידיים, והוא שם אותם אחורה, יכול לגרום נזק לעצמו. שופך מים ברשות הרבים ואומר חדה, זה איזה מין לחש, זורק ברזל לבית הקברות גם כן ואומר איזה לחש, נוטל מקל אוב ברזל תחת ראשו, מצבחת לתנור שלא תיפול הפת, יש להם איזה לחש, זה היו כמו אז תנור, אז שלא ייפול, יצאר נבוך, אומר איזה מילה, איזה קשקוש, נותנת קסמים באוזני קדרה שלא תרתח, וכולי, מושיבה אפרוחים על ידי נערה קטנה, ביד שמאל להצלחה, ועוד שמה הביאה, והקושר חוט אדום, והאומר, אל תעבור בין שתינו כדי שלא תיפסק אהבתנו. שוב, עכשיו יש זוג או שני דילים, פחד שמישהו יעבור בין שתיהם, שלא יהיה ביניהם איזה שנאה או קרע, וכולי, נבח לי כלב, עבר נחש מימיני, שועל משמאלי, כל אלה אסורים משום דרכי האמורים. אז יש המון חיים שהם בגדר של אמונות תפלות, שלכאורה המוסלמים מזלזלים בזה, אני חושב שמה בכך? אנחנו רואים שזה איסורי דורייתא, שהם אסורים משום דרכי האמונה. עכשיו, האמת, יש דברים שחז"ל כתבו אותם, אנחנו רואים, כמו שאין שואה שהזכרנו מקודם, מסמך של סלוב, הרמב״ם אומר שבאמת זה מותר, למה? הוא אומר, קבלה הייתה ליד חכמית, על מה סמכו? אז זה עוד מימוניות שם להרמב״ם שהזכרנו מוסף הלכות עבודה זרה בפרק י' א' כותב שבתוספת בשבת מונה כל מה שהייתה קבלה ביד חכמים שהיו מחוקותיהם ואין להוסיף עליהם כי זה לא בסברה אלא קבלה הייתה לנו קבלה איזה ואיזה הדברים שהם אסורים ולא אחרים. עכשיו למעשה הבח חולק הבח ויובי דעה סימן קוף עין ת' וגם קוף עין ח' מרן עובד יוסף כתב שאלה שרק דברים שהוזכרו בגמרא והדברים ששנויים בתוספתא אבל הבח כותב לו הבח כותב אסור ללכת לחוקות הגויים ואין צריך לומר שאסור לקסום אסור לנחש אסור לעונן והוא אומר זה מפורש בהלכה איך רבן יעקב בעל הטורים שבא לכתוב את ההלכות האלה אז הוא כתב כך כתב אסור ללכת לחוקות הגויים ואין צריך לומר שלא לקסום ולנחש אל העונן מה זה זה אין צריך לומר? אז מה זה בהתחלה שאמרת אסור ללכת לחוקות הגויים? אם אתה מפרט לי בהמשך הוא לא סתם כותב הרבה על הטורים גם כמה על הטורים היום ועוד מה זה אסור ללכת לחוקות הגויים? אומר הבא הוא בא להגיד לי את כל הדברים השנויים האלה שהזכרנו אותם ובנוסף גם לקסום ולנחש אל העונן הוא לא חלק בארץ הדברים שכמו כותרת ואחר כך פירוט אלא הרבי יעקב העצורים בא לומר לך שכל אחד ואחד מהדברים האלה אסורים ולא רק זה כל מנהג שמנהגי הגויים כל נימוס, נימוס זה כמו אמונות תפלות נימוסי הגויים שהם עליהם איסור מפורש בתורה גם כן אסורים והראיה שהרמב"ם בפירוש הזכרנו מקודם הזכיר את כל הדברים האלה בתור רשימה שהם אסורים לכן יוצא שזה אסור והוא כותב כך חכמינו הזכירו הדברים שהיו נוהגים בזמנם ועדים בכל מנהגי הגויים שהתחדשו בכל הזמנים צריך היהודי להיות נבדל במנהגם במלבוש במנהג ובדיבור אגב המילה בדיבור צריך לראות בהמשך יש בעיה לגבי שפה זרה לגבי שפה זרה יוצא יש לנו בעיה אגב היום זה שאומרים היום אומרים ביי לכן ש שזה לא, שזה גם כן חוקות הגויים, גם כן יעשו. לגבי גוי, או לגבי מי שלא מבין שפה אחרת, לדבר איתו באותה שפה, ודאי שיהיה מותר. אבל להשתמש בכל מיני סלנג של רחוב, או שאומרים סנטר וואן, מחוץ לזה שוודאי אסור להתקרב שם גם הפעמות, מרחיקים מישור טעם, כתוב 50 אמה, מישור מועד כמו עיניו. אבל עצם הזכרת השם הזה, זה עצמו גם כן עשו. ידוע שהרב יום טוב ידיד הלוי, היה רב ירושלים, הוא היה מגדולי המקובלים של בית אל. ושהקימו כאן את השכונה הזאת, הקדושה, שכונת הבוכרים, לפני 115 שנה, בדיוק 115 שנה שהקימו אותה, אז חיפשו רב. והיה לו בן דוד, רבי יוסף ידיד הלוי, שהיה גם בצפת, והיה עני מלות. והיה יושב עוסק בתורה יומם ולילה ואימו הזקנה הייתה הולכת לשאוב מים ומוכרת מים כדי לפרנס אותו ואת ילדיו אז רבי יום טוב וידיד הלוי פנו אליו העדה הבוכרית ששאלו אותו האם יש לזה תמיד חתם שאתה מכיר שיכול להיות לנו רב פה בשכונה כי אז מהעיר העתיקה אף אחד לא רוצה לבוא לכאן אז הוא אמר להם יש לי בן דוד בצפת אני אברר איתו אם הוא מוכן ל... שלח לי כל העמד המסדר, מוכן. אז פעם אני יום טוב ידיד על ידי, הגיע לכאן לשכונה ונעשה פה רב, היה אב בית הדין ורב השכונה, רב העדה הרבה. אחרי איזה זמן היה תלמיד חכם אחד שהיה גר בתל אביב. בתל אביב הייתה כולה שתי שכונות קטנות, נווה צדק ונווה שלום. זה לפני כמאה שנה. נווה צדק ונווה שלום היו כמה רחובות בקושי. בדיוק אז מת אחד מהסופרים של המזכירים שקראו לו אחד העם. ועשו רחוב על שמו. אז נסע רבי יוסף ידיד על ידי, היה צריך ללכת לשם, לפגוש את אותו תלמיד חכם. עכשיו הוא שאל מי זה האיש הזה שקבוע שמות הרחוב, אמרו זה איזה אחד, אבל היה רשע. אז הוא אמר, אני אזכיר את שמו, מה לי להזכיר את שמו? הלך ברחוב, כל איש היה שואל, אמר לו, סליחה, איפה הרחוב? אחרי כמעט שכב. כתוב בפסוק, כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאתה, למה זה המקום היחיד שהושכם את התנאי? אז הוא אמר, איפה הרחוב אחרי כמעט שכב? אף אחד לא הבין מה הוא אומר. מסכן, הסתובב, הוא אומר, תשובתי איזה חצי שעה, אני שואל, מה זה אתה עונה לי? עד שבסוף פגש איזה יהודי אשכנזי שיודע ספר, אמר לו בוא אדוני, הראה לו את הרחוב, יש לו את הרחוב של... אז אפילו להזכיר את שמו, אפילו שזה לא שמו של הגוי, של הרשע הזה, זה שמו הספרותי, הוא היה לו שם אחר לגמרי, כי את החיבורים שלו קרא בשם, כמו אחד מנדלי מוכר ספרים, והוא אחד, אני יודע מה, אחד מוכר כזאת, והוא מברך בקבוקים. כל אחד יש לו איזה תפקיד. אז הוא אמר, איפה זה רחוב אחרי זה? אפילו להזכיר, למה? שוב, חשבתי מהרמב״ם שהיהודי צריך להיות שונה מהגוי גם בניגודו. בכל מקום נראה, באותם הדברים המפורשים בדברי החכמים בגמרא, אומר הבא, וביתר המקומות, הפרטי שאין הגויים נוהגים בהם עכשיו, אסור לישראל לנהוג בהם. כיוון שכבר היה קבוע חוק זה בשם תורה שלהם, נראה כי מודה להם ולתורתם אם נוהג באותם מנהגים שהיו חוק מקדם. עכשיו האמת שמצאתי חבר בהבח באיסור הגורף הזה, גם רבי חיים מצאנז, ידוע, רבי חיים מצאנז היה מאוד מחמיר בזה, פשוט רבי חיים מצאנז ויורד דעה סימן למד, העניין הזה גם סימן למד, כמו של הרמב״ם, סביב שם רק קריאת ספר, שכל המנהגים של הגויים, אפילו שהיום המנהגים של הגויים הם לא נוהגים בהם, הם גם כן עשויים. אז באמת, אנחנו חוזרים לנושא של הריבוש שדיברנו מקודם. שהריבוש שלנו היום, שהוא למעשה ריבוש אירופי, אז יש בו בעיה. יש בו בעיה לפי שיטת הבח, שהוא בעיה גם לפי רב חיים מצאנז, כיוון שהריבוש הזה היה פעם מיוחד לגויים, ולא לנו. והיום, כשאנחנו לובשים את זה, יש בעיה. אלא מה אנחנו סומכים? שני דברים. אז הזכרנו, הדבר הראשון זה שאדם מכסה את ראשו. אז מספיק שיש בגד אחד שהוא של יהודי, אז כבר הוא נקרא כשהוא יהודי. שתיים, אנחנו סומכים על המעריך מלב הזה, כמובן רבי יוסף קולון, שהוא אומר שדווקא דבר שהוא בלי טעם או משום פיצות, אבל דבר שיש לו טעם, שאנחנו לובשים את זה כי זה נוח לתבוש את הבגד הזה, וזה הלבוש הרגיל כבר שהתרגלנו בו, זה מוצא. ואני אספר לכם מעשה קטן, אמור רבי עליו השלום, כמה שהיה, אומרים החוכמה של האדם, זה לדעת, לשקול כל דבר, וגם החוכמה להיות מחמיר, זה ידוע מורבי היה מחמיר עצום, עצום. פחד היה לעמוד במחיצתו. אני אומר לכם, זה לא היה קל. בכלל לא היה קל. אני מגיד לכם שהיה לי חיים קרים שהייתי קטן, זה שקר. היה מאוד מאוד קשה. כי כל דבר היה לו צביעה, כל דבר והנהגות וכל עניין וכל... אבל מה? הכל בחוכמה, בתמונה עובדה. פעם אחת הוא סיפר לי סיפור שלפני... היום הוא היה אמור להיות, הוא היה בחיים בין 104. הוא נולד בשנת תרפש סמיך. אז הוא אמר לי שבהיותו בגיל 18, זאת אומרת לפני כמעט 90 שנה, אז התחיל הלבוש האירופי לחדור בתוך ארצות המזרח. ובמקדל התחילו לדבוש, היו קוראים לזה סוטרה ופטרון, זאת אומרת ז'קט ומכנסיים. אז לא רשו ז'קט ומכנסיים, כולם לבשו חלוקים. אז הוא אמר לי שהחברים שלו, והם תלמידי חכמים מפורסמים שכבר נשתרו, התחילו לקנות, לדלוש חליפות אירופיות. והוא לא שינה, הוא נשאר בחנות שלו. אז היה לו ויכוח מר איתם, טען שזה מנהגי גויים, זה אסור. אמרו לו, טוב, אתה יכול לעשות כך, נראה אותך, תתחתן, ויהיה לך ילדים, ונראה אם תסכים שהילדים שלך ילכו עם חליפות. אמר להם, לא, אני לא אתן גם לילדים שלי ללכת עם חליפות. הילדים שלי ילכו עם חנוכים. הוא אומר, היה לי ויכוח איתם. בסוף דבר, עליתי לארץ, באתי לפה, ונסעתי אישה, בהתחלה נולדו בנות, עד שאני נולדתי היה 5 בנות, וגם אמי עליה שלום היה כמה בנות, ולקח קצת זמן, הרבה שנים לקחת, אני נולדתי, אז אמר, עשיתי כבר חשבון, ראיתי אף אחד לא הולך עם חליפה, אמרתי, אני לא אתן שהבן שלי יהיה משונה מאחרים. פעמי שזה נוגד את העקרונות שלי, שאני סובר שזה אסור, אני על עצמי אני יכול להחמיר, אני יכול לעשות לעצמי, ללכת עם חלוק. אבל שהבן שלי יהיה משונה מאחרים, שום בלב באופן לא. תראה את השיקול דעת, כמה אדם צריך להיות, לא להיות קיצוני ולאטום לגמרי למציאות. והוא אמר לי, אני אומר לך את זה כדי שתדע שכך צריך לחנך, כך צריך להתנהג. אדם יכול לדעת דברים מסוימים שלכל בינו לבין עצמו, להנהיג את זה עם עצמו זה כן. אבל על בנה, אפילו על בנה, אפילו על בני משפחתו, זה שוב פני באופן. אז טוב, נחזור. אז כאן הגענו לשוט מעלי קולום. רבי יוסף קולום, בשומש פחת, זאת אומרת, סימן פחת, כל זה שורשים, נשאל שם שאלה מעגנת. שאלו אותו, זמנם, חכמים הספרדים, התחלו לדרוש, היו לובשים גלימות, כמו גם היום, גלימה של הראשון לציון. והגלימה הזאת, למעשה, היא דומה מאוד לגלימות שהיו הישמעאלים לובשים בארצותיהם. קראו לזה קאפה. קאפה זה הגלימה שהיו לובשים הרבנים, והיו חלק מהחכמים הרהרו על זה. ואז לא רק הרבנים הגדולים, כל חכם היה לובש את זה. כל מי שכבר הגיע להוראה, היה לובש גלימה של רבנים, והגלימה הזאת היא גלימה שגם הגדולים לובשים אותה. אז היו כאלה שירערו ואמרו שהגלימה הזאת קשורה מדין ופחוקותיהם נותרת. למה? לא רק שהגויים לובשים את זה, אלא גם כהני הדת שלהם, השכים והאימאמים שלהם, גם כן לובשים דבר כזה. אז הוא עונה כך. לעניות דעתי נראה לדבר פשוט שלא לאסור משום חוק, אלא לאחד בשני חלקים. האחד, דבר שאין טעמו נגלה, זה חוק. חוק פירושו בלי טעם. אז אם כן, יש לחוש שזה עוד עזרה. גם ראשי ככה, חוקים אלו גזרות המלך שאין להם טעם לדבר. הרמב״ן גם כן כתב, חוקים זה גזרות. אז אם כן, יוצא חוק, דבר שטעמו נעלם, אנחנו לא יודעים מה הטעם. אבל, אומנם ראשי כתב, אין בו טעם, לא נסתר ולא נגלה. והרמב״ן אמר, לא. יש טעם, רק הטעם לא נגלה. ראשי סובר בכלל בלי טעם. רמב"ן אומר, יש טעם, אבל הטעם לא ידוע. בכל אופן, זה דבר אחד שזה אסור, שהוא אין בו טעם. הדבר השני שאסור, אומר מעלי קולום, עניין השני יש לאסור משום מוקד הגויים לפי הנזכר, הוא הדבר ששייך בו נבנות, פריצת גדרי הצניעות והענבה, שנוהגים בו הגויים, גם זה אסור, שדברים אלה דברי שחץ וגאווה הם. האמת אומר לכם, ששוב אני חוזר לנושא של החליפה, לפי דברי מעלי קולום, יש בעיה בחליפות שאנחנו לובשים היום. כיוון שהמכנסיים, אחרי הכל, זה נדנות, כמו שהוא אומר, נדנות של פריצת גדר הצניעות והענבה. המכנסיים מחלקים את הרגליים לשני חלקים. המכנסיים הם באיזשהו מקום, הם לא, הם פרוצים. זאת אומרת, יש פה. אלא מה היום תגיד שזה כבר לא הגויים, זה כולם לובשים. ולא באלה חלק יעקב, אלא דברי ישראל בדרכם להיות צנועים וענבים ירשו ארץ ולא לקנות על להבים. ואף גם זאת נראה דיינו דווקא כשהוא עושה כדי להידמות עליהם ולא לתוארת ידועה. ואם כן יוצא, שלבישת הקדימה הזאת אין בה איסור. למה? שהטעם לבישתה ידוע, שבסימן היותם ממשיגים בחוכמה היא ואין לטעות למשתה כי אם לטוענת למשכת ממנה, שימו לב, את מארי קולון, כבר אז היה זה לפני 600 שנה, 500 ומשהו. הוא אומר, היו לובשים את הגבוהים, היו לובשים את הקדימות, של שתי סיבות, או בגלל כבוד או בשביל כסף. שרוצים לקבל כסף, כמו הבבות שמתעפים בכל מיני עיתופים. אין מחמת הכבוד, אין מחמת רווח ממון, שמתוך כך יצא לו שם באותה חוכמה, ומד לקעיל לכאבה, יזיב לבטא. זאת אומרת, מי שיש לו איזה בעיה, יש מישהו קבלת קהל שנובש גלימה, שיכול לקבל אותו. אז הוא אומר, אז אם ככה זה לא חוקר הגויים, זה לא חוק בליטה, אלא חוק שיש לו טעם. עכשיו אגב, יש גם המאירי, המאירי במסורת הנדרין בדף נ"ב, הסברנו את כל זה, כותב המאירי, עיקר מניעת הליכת רחוקות הגויים אינה אלא לעניין שורשי עבודה זרה, שלא יתדבר להם בלבושיהם היהודאים להם, לא בתספורת שהם מסתפרים בסערה, שאר דברים המיוחדים לתשובה להם, וכן בניין לחלותיהם. עד שהשוב הרואה עליו שהוא משלהם, אבל פי, שהדבר מתפשט מדברי סופרים והרבה דברים שאינם מינים זה, אלא שהתורה רצתה שיתרחקו מהם ומלהם ולא ימשכו עליהם לזו לזו. זאת אומרת, המאירי סופר שהסיבה שהתורה אסרה כדי שאנחנו נהיה שונים מהם בתכלית, כדי שלא נדמה להם. כי אם אנחנו נדמה להם בביגוד, שמה אנחנו נבוא לידי חלילה וחס לידי קלקול. אז האמת שיש שיטה בפוסקים, וגם יש לנו ראייה בזה מדברי הר"ן והמאירי ועוד גם רב חיים מצאנז, שיש הבדל בין דאורייתא לדרבנן באיסור הזה. זאת אומרת, מדאורייתא כל הדברים שהם שייכים לעבודה זרה, מדרבנן כל דבר ששייך לגויים, אפילו שזה לא עבודה זרה, אבל כיוון שזה חוקות הגויים עובר מדרבנן. כך יוצא שעכשיו יש עוד דבר נוסף. המאירי אומר שאם אתה מתכוון להידמות לגוי, אתה כבר עובר על תקופתם על זה. כמו שהדבר מותר. השאלה, למה הוא עושה את זה? כיוון שהוא ראה גוי עושה והוא רוצה לעשות כמו הגוי, אז הוא עובר על תקופתם על זה. אז וגם מבחן ניצן, בשאלות תשובות שלו, בסימן למד, גם כן כתב כך. כתב שכל שאם יש במעשה הזה כוונה להידמות אל הגוי, עובר משום ופוקותיהם לא דרך. טוב, יש אני אעבור ברשותכם לפרק הבא, עד כאן זה הפרק הראשון, נעבור לפרק הבא לעניין של מעונן ונחש, ונסביר את זה קצת יותר להרחבה. בתורה בחומש דברים כתוב, גויים מצא בך מעמד ולא ביתו באש, חוסם כסמים, מעונן ומחש ומחשב. הדברה במצב את הנדרים, בסוגיה שלמה, מילה סמכי עמודבי, והראה, והמעשה עיקר הסוגיה הזאת בסמכי די עמודבי, רק הגבולה אומר. דנו רבנה, מעונן, ושמעון אומר, זה המעביר שמעה מן הזרקו לרעיים. החמים אומרים, זה האוכל את העיניים. שוב, זאת אומרת, יש סברת החמים, זה הקוסמות שיש היום. אבי עקיבא אומר, זה המחשב עתים בשעות, ואומר, היום יפה לצאת, מחר יפה לקח, לימודי הרבה שביעיות עתים יפות, יקורי קוטניות מיניות רעות. זאת אומרת, יש לו כל מיני תאריכים או כל מיני זמנים מסוימים שיכול להצליח בעסקים ויכול להצליח באיזה דבר. ואחרי זה, תנו רבנן, מנחש, זה אומר, פיתי נפלה מיתי, מקלו נפלה מידו, בנו קורא לו מאחוריו. זאת אומרת, הוא יצא לדרך, ואם הבן קרא לו, סימן שהוא צריך לחזור ויצליח במה שהוא עושה. עורף קרא לו, צבי הפסיקו בדרך, נחש ממינו, שואן משמאלו, אל תתחיל איתי עכשיו שחרית. זאת אומרת, על הבוקר סופתח עושה איתו, ראש חודש הוא, מוצאי שבת הוא, כל זה עובר משום לא תאונן. נו רבנן, נחשות לא תאונן, כגון אלו נחשים בחולדה, בעופות ובדגים, ויש גרסה בכוכבים. טוב, עכשיו בוא נראה מה הרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב ככה, הרמב״ם גם כן הביא את כל הרשימה הזאת, הוא מסביר מה קרה אם אדם ראה, יצא לדרך נגיד, הוא רוצה לעשות איזה עסקה, פגש שוען, מפחד, חוזר אחורה, למה? אומר השוען בבית, סימן שאני אקדוש היום אדם רמאי. זה נקרא איסור דאורייתא, מעונן, מנחש ומחשש. אחרי זה אומר, גם שומע צפצוף העוף, אומר, אם העוף יצפצף כך, סימן שזה כך. ואם העוף יצפצף אחרת, סימן שזה אחרת. וכל כבר יוצא באלו, אומר, כל העושה אחד מהדברים האלו, הרי זה לוקה, היה פנקוס. אחרי זה יש גמרא במסכת חולין, שאנחנו צריכים לבאר אותה. אמר רב, כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם, יונתן בן שאול אינו נחש. זאת אומרת כך, אליעזר עבד אברהם ידוע שאברהם אבינו שלח אותו להביא אישה לבנו ליצחק. מה עשה אליעזר עבד אברהם? עמד שם על עין המים, ואמר, והיה נערה אשר אומר אליה, תינח עדך ואשתה, ואמרה שתה וגם במולך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. יונתן בן שאול היה מעשה, אולי זה קצת אקטואלי לימינו אלה, שם כתוב שהיה הפלישתים, היה מלחמה עם הפלישתים, ונערכו איתם למלחמה במגרון. זה אותו יישוב שכעת רוצים לפנות אותו, כתוב שם מגרון, ויונתן היה עם השקל אף. והוא התחבא שם במערב, והוא אמר לנושא כלף, תראה, אנחנו נעמוד כאן, ואם נדע אם כדאי להילחם או לא כדאי להילחם, נעשה כך. אם נשמע את הפלישתים, אנחנו נצא, אם הפלישתים יאמרו לנו דובו, זאת אומרת שאנחנו עומדים, אז זה יהיה לנו סימן שלא כדאי לצאת למלחמה. ואם הם יגידו עלו, נעלה. ובאמת אחרי זה אמרו להם עלו, והם עלו והצליחו וניצחו. אז הגמרא מביאה את זה כשתי דוגמאות, ואגב כאן יש שאלה. הגמרא אומרת, כל נחש שאינו, זאת אומרת, אדם שמנחש, והוא לא מנחש כמו אליעזר עבד אברהם, זה לא נקרא נחש. מה פירוש נחש כאליעזר עבד אברהם? שכך הוא יעשה. הוא לא יודע מה לעשות, הוא משופט אם לעשות כך או לעשות כך. הוא אומר, אני אעשה סימן, כמו שאליעזר עבד אברהם עשה, כמו שנתן בן שאול עשה, ואז זה נקרא נחש, הוא אסור. עכשיו השאלה, אם אליעזר עבד אברהם ונתן בן שאול, שהם היו שני אנשים גדולים, חס ושלום, הם עשו עבירה או לא? האם עשו נחש או לא עשו נחש? נוספות במקום מקשיב את הקושייה הזאת. לעזר היה תלמידו של אברהם אבינו. דודה או משקה, איך יכול להיות שהוא עשה ניחוש? הרי ניחוש הוא עשוי מהתורה. ועוד, יונתן בן שאול היה ראש הסנהדרין, אף בדין היה פוסק הלכות. האם ייתכן שהוא עבר איזה עבירה? אז התוספות מתרצים ככה. שהתנה במסכת סנהדרין סובר שבן נוח עשו בניחוש, סובר שהוא לא נתן לה את הצמידים עד שהיא אמרה לו בת מיהי. הוא עשה ניחוש סתם, אבל הוא לא שמח על הניחוש. שהרי הוא אמר לה, ויאמר בת מיהי, תומר בת בתואל, ונחור אשר ילדה מלכה וכולי וכולי. אז הוא הדרך את הקדוש ברוך הוא שלא עזר את חסדו, זאת אומרת, אליעזר לא שמח על הניחוש. אלא אליעזר שמח על המציאות שזאת הייתה רבקה, ולכן ומה עם יונתן בן שאול? שהוא אומר, לא, הוא לא התכוון שהוא ינחש, אלא הוא רצה לזרז את נערו, להגיד לו, תראה, תהיה בהיקום, תהיה מוכן, תכן מאוד שאנחנו נצטרך כעת כאן לפעול, אז בבקשה נמכה, שים לב, יענו דיר ברק, כך תרצו את הספורט. הרבקה, תראה את סתירות אחר, שאליעזר שמח על זכותו של אברהם אבינו, כיוון שיש פה את אברהם אבינו שהולך לקחת אישה לבנו ליצחק, אז אליעזר אברהם ידע שלא יקרה שום תקלה לדבר הזה. מה דומה על יונתן? יונתן בן שאול, זה היה רק סימן. אז אם כן יוצא שזה, ראיתי שגם הרי בתוספות גם כן תירץ אותו תירוץ, גם הרעבד תירץ אותו תירוץ של הרתבה. עכשיו, הגאות אשר היא כותב, שאין ללמוד ממעשה לעזר, הוא עשה שלא קרוב כדין. רק כותב. זאת אומרת, לעזר לא עשה כדין, אבל לדעת ספר היראים, מעשה יונתן דווקא לא היה נחש, למה דילה וכאילו היה מנחש, אין נחש בדבר שהוא בלי טעם. אבל יונתן עשה טעם. כלומר, אם יגידו עלו, זאת אומרת, נעלה, יגידו רדו, רדו, נרד. טוב, עכשיו יש ויכוח גדול, זה חוצה את כל גדולי ישראל הראשונים וגם האחרונים והמפרשים, מה היה עם אליעזר, זה יונתן. אנחנו נסכם את זה בכמה מילים בדברי הבא. הבא שהזכרנו מקודם, בסימן קוף עין תת, הבא כותב ככה. הוא אומר שאין הכוונה שזה נחש, למה הביא את הבח? לפני זה נקדים, יש דברי הרעבד. הרמב"ן גם כן הביא את דברי הגמרא להלכה, ואמר כל נחש אינו כאילו עזר עז אברהם, זה לא נקרא נחוש. והרעבד כתב עליו בחריפות גדולה מאוד. כתב איך דיבר ככה על גדולי ישראל, ולעזר עז אברהם, יונתן בן שאול, היו אנשים גדולים, אם הם היו בחיים, כתב עליו איזה מילה חריפה, מה היו עושים לרמב"ן. ובאו כל שאר המפרשים, המשנה למלך והאחרים, אומרים, מה אתה רוצה מהרמב״ם? הרמב״ם לא התכוון שהם עשו איסור. הרמב״ם ודאי מתכוון שלעזר בן אברהם היה צדיק ועשה כהוגן. גם יונתן בן שאול עשו כהוגן. רק הם עשו רק סימן, הם לא סמכו על זה. הם התכוונו רק לסימן. רק הרמב״ם בא להגיד שאם אתה רוצה לדעת מה זה ניחוש שהוא אסור, זה ניחוש מוחלט. זאת אומרת, לא, הוא לא משאיר מקום לספק. ניחוש שהוא חותך אותו בצורה הכי ברורה והכי משמעותית, שאם זה יהיה כך, זה יקרה ניחוש. ואם לא, זה לא נקרא ניחוש. עכשיו, יש הגאון רבן יוסף חיים בשאלות תשובות רב תעדים, נשאל שאלה מהודו. בהודו, יותר נכון, סין, אונקון, סין, היו הרבה, הייתה קהילה של יהודים בגדדים שנסעו לשם ועשו שם עסקים. אז אם כשעושים עסקים יש כסף מיותר, לא יודעים מה לעשות בכסף, אז עושים כל מיני משחקים של קזינו וכל מיני משחקים של הגרלות וכדומה. שם היה, היו עושים הגרלה פעם בחודש. והיית צריך לקנות איזה כרטיס עם איזה מספר מסוים שעדיין אתה בוחר אותו, אגב עושים הגרלה באותו מספר זוכר. אגב, הדבר הזה היה גם בזמן הרב חידה. הרב חידה עצמו, כשהגיע לאיטליה, אז פעם עשו הגרלה שנתית, גם על סכום אדיר, והיו שם יהודים, כרגיל, יהודים אוהבים כסף קל. אז באו לקנות כרטיסים. בא יהודי אחד הרב חידה ושאל אותו, מה לא עשו, אל תקנה. אז כמו משחק בקוביה, כמו שאר הדברים, לא, מה תעשה? אמר לו, אבל הרב, אני רוצה לדעת, אתה יכול להגיד לי איזה מספר יעלה בגורל? אמר לו כן. אבל אני לא רוצה לגלות לך שאתה לא תדע ותסמוך על זה, כי זה לא רצון השם. לא רצון השם. אמר לו, אבל איך אני אדע שאתה יודע? אמר לו, תראה, הרב חידה אמר לו, אני ארשום כעת את המספר ואני אסגור אותו, אשים אותו בתוך התיבה, ואנעל את התיבה, ואשים חותמת תאווה. והמשיח יהיה אצלך. ואתה תראה, ואנחנו נבוא אחרי הגרלה ותפתח, ככה. באמת כתב הרב חידה את המשפט, שמו את זה בתוך התיבה, נעל את התיבה, אחרי זה בא, אחרי כמה ימים יצא בגורה לאותו מספר והבריח, פתחו, ראו, המספר שכתב הרב חידה הוא המספר שהבריח. אמרנו על הקדוש בכל עוד. היה מעשה נורא, גם הזכרתי כעת, אמר רבי עליו השלום, איזה יהודי אחד, קרוב משפחה. יהודי הזה היה גם קונה כרטיסים של מפעל הפיס. אז פעם מפעל הפיס היו עושים, לפני איזה 35-40 שנה, היו עושים הגרלות של שיקון. אז היה במדינה שיקון עובדים. זה היה העבודת ידידים של המדינה, שיהיה לך בית. היום זה, יש לך יכטה, או ג'קוזי, או נדע, דברים אחרים. אז היה שיקון. אז היו מגרילים דירה שלושה חדרים וחצי. איזה אחד שזכה באמת, וזכה במרכאות, זכה בדירה כזאת, שלח למור אבי להודיע לו, תדע כך וכך. אני זוכר את זה כמו היום, מה שלי אמר לי כך. תדע שאני מפחד שהוא יפסיד את כל העולם הבא שלו כאן. ו... אבל יכול להיות שעוד יש הצלה לעולם הבא שלו, אם או שהוא יוותר על הזכייה, או שחס ושלום הוא יוותר מהעולם ולא יספיק ליהנות מהכסף. לא עבר חודש, נפטרה הדודה שלי, ואני דווקא פגשתי אותו את הקרוב משפחה הזה, לא יודע שזה יקגר פה בכל שמואל הנביא, האבא, האמא של הרב ציון כהן. אז פגשתי אותו שם, היה כל בסדר, דורש שלוש משלום אבא וכדומה וכו'. אחרי זה הבן אדם נוסע, מגיע לעיר שלו, פתאום לילה אחת בעשר בלילה, לא עברו מהסיפור של עשייה איזה שבועיים, בעשר בלילה מישהו דופק בדלת, בן דודה של אבא שלי מודיע לו, לא מי אלמוני נשתר מחר ההלוויה. אמר לי, אבי, ראית? הוא רצה לזכות בכסף שקל, שלא מגיע לו, מהשמיים וחמו עליו, לא, אפילו לא נגע בכסף, אבל הכסף לא הגיע, אפילו לחשבון הבנק שלו. אז יוצא מכאן מוסר השכל האדם, שלא יחפש להתעשר, לא יחפש כל מיני דרכים, כי הקדוש ברוך הוא יש לו אלף ואחד דרכים, פעמים בן אדם מבקש דבר שלא מגיע לו, ואז חס ושלום זה יכול לענות לו או בחיים או בעולם הבא שלו. כן, טוב טוב שלו. אז נחזור לעניין שלנו. הגאון רבי זה יוסף חיים בשאלות תשובות רב פעמים בחלק ב', גם סימן למד, מעניין זה כבר, כמה ראינו, גם הרמב״ם כתב את זה בספר המצוות, עוד למד, גם כאן בסימן למד, הוא כותב השאלה שנשאל שם, בהונג קונג, ויש עיר רנגון ליד לידה, היה שם משחק הגרלה, והיה, המשחק הוא היה עשוי בצורה כזאת, שהיו עושים 30, והוא כותב, מצייר שם את כל הכללים של המשחק גם. 32 פתקאות, ועל הפתקאות האלה, רק אני מקווה שלא נתתי, אני נותן רעיונות לעוד איזה קזינו. אז 32 פתקאות, על הפתקאות רשומים שמות של עופות, דגים וחיות. כל מיני סורים, קנגורו, נמר, וזה השועל, עורב, יונה, נץ, וכו'. אז היו כותבים שמה, ואתה צריך לנחש אחד מה-32. עכשיו, מי שמנחש את הכרטיס הזה שזכה, אז הוא זוכה בסכום קבוע מראש. כך היו קובעים סכום מראש. עכשיו, בא היהודי הזה, שולח מכתב להגאון רבי יוסף חיים. שולח לו מכתב, שואל אותו, שהבן אדם לא יודע מה לעשות, אז הוא הולך בית הכנסת, מתפלל, שם כסף בכל הקופות שם, ומנשה קצת את האחד 77 פעמים, ואומר איזה עוד כמה פסוקי תהילים, יוצא החוצה ואומר, ריבונו של עולם, הקרנה לפני היום, מה שאני אראה, העצם הראשון שאני אפגוש מולי, נגיד איזה עוף מסוים, הרי שם יש רשימות של עופות או חיות, מה שאני אראה, את זה אני ארשום בכרטיס, ואני אקנה את הכרטיס. השאלו אותו, האם זה אסור משום ניחוש? עכשיו, לא נכנסו לשאלה של ההגרלה עצמה, ודאי יש בזה שאלה הלכתית, אבל שאלה האם זה נקרא ניחוש או לא נקרא ניחוש. אז יש, הוא כותב שמה, שחכם אחד אמר לו, שזה נקרא ניחוש מדאורייתא, וזה אסור. אז כותב הרב יוסף חיים, ובוודאי שניחוש זה אסור, אבל במקרה דנן זה לא נקרא ניחוש, מדוע? הוא אומר מפני שזה דברי הגמרא, כל נחש אינו כנחש אליעזר עבד אברהם אינו נחש, וכאן זה לא כנחש עבד אברהם, למה? האיש הזה אם הוא לא יפגוש את העוף, הוא לא בגלל זה לא יקנה את הכרטיס, הוא עומד לקנות כרטיס, והוא יכתוב בכרטיס, הוא יחב לו כרטיס של איזה עוף מסוים, או של איזה חיה מסוימת. רק הוא רוצה לדעת איזה כעזר, אז הוא מסתכל, הוא יראה את העוף הראשון או את החיה הראשונה שהוא יפגוש בקבוצה, ביציאה שלו, אז הוא ירשום אותה. אז הוא אומר, זה לא נקרא ניחוש. אבל מה נקרא ניחוש? אם לא, הוא לא יעשה. כמו לעזר עבד אברהם, מה הוא אמר? אותה נערה שלא תגיד לי, זה... גם גמליך אשכה, אני לא אתן, לא אתן לה. אבל נערה שתגיד לי, גם גמליך אשכה, אותה הוכחת לעוד אחד. אז גם כאן אותו דבר. רק הוא כותב, מצאתי מכתב יד אשכנזי, שסמכו בזה על הרמה, בשם מרן הרי תוכלת, שכן כתב רשות מערים, שאומר שחתו סתם אין החוש. זאת אומרת, הוא לא אומר למה, לא בגלל זה, אין חשש. יוצא שדווקא, כשהוא אומר בשביל מה, אז יהיה חשש, אבל אם לא, אין שום איסור ואין שום חשש. עכשיו הרמב״ם אומר, נזכיר דברי הרמב״ם בפירוש המשניות, במקום רביעי. עושים את העבודה זרה פרק ד', הרמב״ם כותב כך, ואומנם אני אומר זה לפי שאני יודע שעוד נאדם כולם נפתים בזה פיתוי גדול מאוד. ובדברים דומה להם מחשבים שיש להם עניינים אמיתיים ואין הדבר כן, עד כי הטובים והחסידים מבני דתנו חושבים שהם דברים אמיתיים, אלא שהם אסורים מצד התורה בדבר, ואינם יודעים שהם דברים בטלים וכזבים, והצטבנו בתורה שלא לעשותם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהרבה חושבים שיש משהו בניחוש, ויש משהו בדבר הזה, לא יכול להיות, נגיד שזה היום כל מיני אנשים שמציעים כל מיני דברים, כל מיני שגיונות ודמיונות, ואומרים לאנשים כל מיני חוקים וכל מיני דברים שאין להם שורש, שאומרת, לא, יש בזה רק התורה אסרה, גם שאסור לנו ללכת על זה. אומר הרמב״ם, לא, אין בזה כלום, זה הכל שקר וכזב. גם אסור, אתה מפסיד בשני צדדים. גם אתה עושה עבירה, גם אתה סתם מפסיד, אתה שם את כספך על קרן הצבי. הוא אומר, כמו שכתבו בספרים בדיני הכוכבים והכישוף וההשבעות והמזלות, ודבר הכוכבים והשדים והגדת העתידות ומעוננו מנחש על רוב מנהם ושאלת המתים והרבה מכריצה לזה, כמו כן מצאתי לחכמים שהרעירו על גזרת הכוכבים שהם נוהגים דרך המעונן והמנחש. יוצא שלפי הרמב״ם לא רק שזה אסור אלא גם שזה שקר. עכשיו יש לנו קושייה. מסכת שבת בגמרא דעה מעשה, מסכת שבת יש סוגיה ארוכה שם על כל ענייני מזל, אם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל, ומסכת שבת קוף נודבא. שם הגמרא אומרת, רבי עקיבא, פעם אחת, הבא והקלדיים קלדיים אל החוזים בכוכבים, אמרו לו, אני הוא קלדאי, שהבת שלו חס ושלום תמות בליל חופתה. הגמרא אומרת, רבי עקיבא האיש למבטא איתו. זאת אומרת, רבי עקיבא חשש למה שאמרו הקלדיים. שוב, איך הריד במחשב, במקום שם. איך רבי עקיבא חשש? הלא כתוב פירוש, אין שואלים בקלדיים, משום שנאמר, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. מה זה קלדיים? הצטלדינות, כמו אסטרולוגיה. פותח את המפה האסטרולוגית, הוא מזל תלה, הוא מזל עקרב, זה מזל שור, זה מזל רבי יודע מה, ומה כתוב שם, ומה יקרה ומה יהיה, אסור. אז הנה כאן, אלה קדים, אמרו לרבי עקיבא שהבת שלו תמות בליל חופתה. והגמרא ממשיכה ואומרת מה היה הסוף, שבליל החופה שלה הוא חיכה, כל הלילה היה יושב בחוץ ומתפלל, בבוקר הוא קרא לביתו, ואמר לו, רגע אבא, אני רק אכסה את הראש עם הכובע, ואני פותחת את הדלת. כשבא להוציא את הכובע, היה תלוי הכובע בדופן של האוהל שהייתה שם הישנה, טוב, אתה צעקה, הצעה מהסיקה, הצעה נחש. דברה שבלילה שהלכה לישון, תקעה את הכובע בדופן, היה חושך לו בעצה, היה שם נחש, והיא נקרא לו את עיניו, ורצצה את בלגותו גם. וזה עבר מעבר לערך, זה בתי צריפה הנחש היה. אז כשעשה והיא הוציאה אותו, היה כבר מת. אז אמר לה, הנה זה הקדים שאמרו. אמר לה, איזה מעשה עשי? ציפרה לו שהיה איזה עני שהיא הגיעה לסעודה, שלא היה לו לאכול. והיא נתנה לו את המנה שלה, של הארוחה, שהביאו לה, נתנה לו את זה, הוא אחר. שמרית בשואל, איך רבי עקיבא בכלל חשש בקלדיים? הרי אמר בו כעת שאסור לשאול בקלדיים. איך רבי עקיבא חשש, תראה, רבי עקיבא לא שאל בקלדיים. הוא עבר בדרך, פגש אותו איזה רואה בכוכבים, ואמר לו, בא הנה, אני רואה בכוכבים שהבן שלו חסר שלו, כך וכך יהיה לו, תהיה לה. אז רבי עקיבא אמר, יש מקום מחשוש אולי, יכול להיות שיש בזה קצת אמת, אבל לא שהוא האמין, והוא גם לא פנה עליהם. זאת אומרת, לשאול עושה עבירה. אבל כאן רבי עקיבא לא שאל. הוא אומר, ולמה רבי עקיבא חשש? כי הרבה פעמים אומרים האמת בעתידות, אז הוא יתמח הולך על הרמב״ם. הרמב״ם סובר שהם שקרנים, שהכל שקר. אבל הרמב״ם אומר, שלפעמים כן, הוא מביא פסוק בישעיה, מאשר יבוא עליך, מה זה מאשר? מאשר ולא כל אשר. אם כן, החסיד יחוש את דבריהם לבקש רחמים ולעשות צדקה וכיוצא, שהם מדברים שמבטלים את הגזרה. כי קיים עלה שאין מזל לישראל, הוא תשובה מעשית טובים, מבטלים גזירת הכוכבים. עכשיו, הוא מביא ראיה גם לרשי. רשי כתב, שבהתחדש הלבנה, רואים בשעה כמו לתה, מקצת מה שעתיד לבוא, ואין יודעים כל הבירור. זאת אומרת, ההתתבנינים, מתי רואים בכוכבים, שיש מולד לבנה, מולד ירח, אחרי המולד מסתכלים על הכוכבים, ויכולים לדעת חלק מהדברים שיכולים לקבוע ברגיעות. עכשיו, יש לנו עוד שאלה לגבי מעונן. מעונן שאומר, עונה זו יפה, עונה זו לא יפה. למשל, אומר שכמו שאומר בראש חודש אל תתחיל, כי הוא מדמיין. שאם הוא יצטרך לשלם בראש חודש, אז כל החודש הוא יפסיד. אותו דבר, הוא חושב, הוא אומר, אם הוא ישלם במוצאי שבת, אז כל השבוע אחרי שלום ילך לא טוב. כשוב, למה זה אסור? איך אתה אומר שזה אסור? שוב פעם, מורה מפורשת, מוצרת שבת, דף קוף נון ועד, באותה סוגיה. מורה שמה אומרת, ושמה כל שבת ימי השבוע, כל אחד באיזה יום נולד. אדם שנולד ביום ראשון, יהיה גבר ולאחד הזה. זאת אומרת, יהיה מוצלח ולא מוצלח. אבל כל אלה מעונן אינו. מה זה נולד ביום ראשון? כל אלה שנולדו ביום ראשון, אתה אומר כך וכך יקרה להם. אחד כמו אומר, מי שנולד בשבת, ימות בשבת. מה עם מעונן? הלא אנחנו אומרים שמעונן זה אסור. לא, הלא אמרו בגמרא, בכלל, המנחשים בחולדה ובעופות בכוכבים, אז יוצא שהצטגנינים זה גם כן מנחשים. ועוד, בפסחים למדנו שאין שואלים בקלדיים. למה? מישהו תמיד תהיה? ומה זה קלדיים? זה חוזר על כוכבים? אז אם כן לפי זה, כל זה עשו... עכשיו, האמת שהדבר הזה, יש בו מחלוקת, ונביא קודם צירוץ אחד שראינו בדברי הר"ן, אחר כך נביא, אם דברי זה יסתדר, חלק מהפוסקים, מה שכתבו בזה. הר"ן כותב כך, שהניחוש דבר טיפשי וטפל. מה זה ניחוש? פתאום נפלה מפיו, תשביא סיכו בדרך, חולדה ועופות ושועל וכו'. אומר, אבל יש דברים שהם אמיתיים בטבע. ומה הם? הוא אומר, איימן לחד לשבתה. יום ראשון מסוגל שמי שנולד ביום ראשון יש לו סגולה. הוא אומר, זה לא עניין, זה טבע. שהוא יהיה חסיד. או יהיה גנב או גזלן. הוא אומר, במה כאן מנה שהגמרה אומרת את זה? כדי שאל תסמוך על הנס, אלא תיזהר. יש דומה לזה, כמו שהיה עם רב נחמן, הגמרה אומרת, שפעם אחת בקשו את אמא שלו, גם כן חוזים בכוכבים, הוא היה ילד קטן, תינוק הוא היה, אמרו לה, הבן שלך יהיה גזלן. מה היא עשה? היא אמרה לו, כסה ושח, כאיך היא דתהיבה אימתה לשמי נערך. והייתה שומרת אותו תמיד שיחסה את ראשו. הנה יום אחד הגמרה אומרת, היה יושב ולומד בשדה, ופתאום נפל לו הכיסוי מעל הראש, יש ויכוח איזה כיסוי, האם זה הכיסוי הגדול, ציצית, או שזה הכיסוי ממש, יש ויכוח בין הפוסקים. אז נפל הכיסוי מעל ראשו, והיה שם דקל עץ גבוה מאוד, והיה שם אשכול של תמרים, פתאום הוא טיפס, בתוך כמה שניות הגיע לראש הדקל, והתחיל לכתוב, בוא לכתוב, פתאום הוא נזכר שהוא גונב. אז הוא מהר לקח את הכיסוי לתפיסת הראש וחזר בחזרה. אז שוב פעם, גם כאן שאלו, הלא אמרנו שמעונן אסור, ומנחש אסור, ולשאול בקלדים שזה חוזר בכוכבים אסור. איך כאן חששנו? אלא העניין הוא, זה משאבית והמתרץ, וגם הרב, שיש איזו סבולה מסוימת, שזה נטייה מסוימת למישהו, ואפשר לחשוש לנטייה, למה שזה כן דבר טבעי. וגם לפי הרמב״ם, מה הרמב״ם אסר? הרמב״ם אסר דברים שהם לא סקריים. הרמב״ם אסר דבר שאין לו טעם בטבע. אבל דבר שיש לו טעם בטבע, כמו שאנחנו רואים, יש בן אדם שבטבעו הוא גנב. יש לו מחלה כזאת של גניבה. יש בן אדם שבטבעו הוא כעסן, יש בן אדם שבטבעו הוא בעל מחלוקת, יש אדם שבטבעו הוא בעל לשון הרע. אז בן אדם כזה באמת צריך קצת יותר שמירה מאדם אחר. ואת זה אפשר לראות בתכונות של האדם. אז לכן, במקרה הזה, חששו לזה. ולא ש... או, הם לא שאלו, שוב פעם, לשאול ודאי עשו, ללכת עליהם להגיד, תגיד לי, מה יהיה עם הילד הזה, זה ודאי עשו. אבל בצד שבחשוש, יש מקום. ולכן הגמרא הביאה, מי שנולד ביום ראשון, מי שנולד ביום שני, וכן, כמו שבספר חסידים כותב. עכשיו חסידים כותב, אדם ששמו אברהם, יהיה אוהב חסד. אז מה, שוב פעם אתה עושה לי כעת סטיגמות? לא, זה נטייה. אדם ששמו יוסף, יהיה שומר בריתו, ויהיה גם כן איש פולבויניק כזה, שהוא אוהב ל... אדם ששמו יצחק, יהיה גיבור נגד יצרו, כמו יצחק אבינו, כשמע כגרים. אז יש פה עניין של גרמה, אבל לא שאני מאמין בזה בפועל, ובדי שכל אחד ואחד יש לו את הבחירה להיות טוב או להיות לא טוב. אבל העניין, הנטייה תהיה באותו דבר או לא. עכשיו נעבור, לפשוטכם, לפרק הבא. לפני זה יש עוד איזה קטע אחד שגם כשייך, סליחה, לפני הפרק הבא, עוד איזה גמרא שרצינו לבאר אותה. מסכת גיטין דף מ"ה, שם המעשה, שהבנות של רב נחמן, היו מבטיחות קדרות על האש, חום של 200-300 מעלות, בלי כך מכניסות את היד לתוך הקדרה ובחשות את האוכל. בנתה דרב נחמן בחשן קדרה בידיים. היה רב פריש, פלא. אמר שלמה המלך, אמר, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. אז הוא אמר שלמה, לא, חלילה לא דייק. הנה, הבנות של רב נחמן עושות ניסים ונפלאות, מכניסות הידיים שלהם בלי כפפות, בלי כלום, לתוך סירותיה, 200-300 מעלות חום, ולא קורה להם כלום. אומרת את בלה, אמרו לו בשמיים, חכה, אל תמהר לדבר על שלמה המלך, חכה, תראה את הסוף. מה היה אחרי זה, מה היה המשך? גרמה להוא מבטא, אז רש"י בסוף אומר שזה העבירות גרמו, והם נשבו. וגם הוא נשבע. לא רואים שם הפרסים, אבל תמיד היה מלחמת עיראק, איראן לא הפסיקה אף פעם, אז היה, באו הפרסים שם, קשו את העיר, דקחו את הבנות של רב נחמן בשבי, וגם את רב איליש. טוב, יום אחד היה יושב רב איליש בשבי מסכן, בתוך המכלאה שם, והיה איתו איש אחד שהיה יודע את השפה של הציפורים. כל ציפור, מה היא אומרת? והנה ראה איזה עורב אחד צועק, שואל רב איליש, הוא רואה שהעורב צועק אליו, אומר לאיש הזה, בואי נה, תסביר לי, תתרגם לי, מה אומר העורב הזה? אומר לו, איליש ברח. הוא אומר לך, תברח. אמר, העורב זה שקרן, רמאי, עוד אצל נוח, היה שקרן, לא מאמין לו, לך מפה. אז הלך העורב. והנה, לא עברה חצי שעה, הגיעה יונה, והיונה צועקת. הוא קורא עוד פעם לאיש הזה, אומר לו, תגיד לי, מה יונה אומרת? יונה אומרת, איליש ברח. הוא אומר, יונה זאת השכינה, כנפי יונה נכפה בכסף, היא נאמנה, ויונה היא שומרת אמונים לבן זוגה, אני באמת מאמין לה. אז כנסת ישראל המתילה ליונה, שמע אמינה מתרחיש לניסה. אז קם לברוח. הלך, אומרת הגמרא, אמר לפני שאני בורח, ולראה, מה עם הבנות של רב נחמן? הוא יציל אותם, אבל הם צדקניות, הם בוחשות את הקדרה עם הזה. אז הוא שמע אותם מדברות ביניהם, האם כדאי לברוח או לא כדאי, ואחת מהם אומרת השנייה, תראה, מה ההבדל? הבעלים שלהם הם גברים, ואלה הגויים גם כן גברים. מה אכפת? מה ליהכה? מה ליהתה? מה זה? אמר, אוי ואבוי, אלה רשעיות גדולות, שמע מן השאלה רשעיות, אני אעזור אותם, עכשיו הבנתי ששלמה המלך צדק שאמר שלא מצאתי, עזב אותם וברח ואמר, עכשיו אני מבין שהם היו בוחשות את הקדרה, היו עושים כשפים, אז הם עשו כשפים ולכן. עכשיו עוד פעם שאלו, נחשו ולא תעוננו, מה אנחנו עשו לשמוע את העופות? בגמרא מצוות פסחים, וגם בסנהדרין, סמ"ו, עשו לשאול, למשל אם הדג ילך לכיוון הזה כך, ואם הדג ילך לכיוון ההוא ככה, ואם העוף יגיד קול כזה, ואם החולדה תעשה כך, איך זה? אז אומר, לא, הוא לא מחש. אלא הוא שמע שגם העולה וגם היונה גורעים לו, אז זה סימן. זה לא משום שהוא שמח עליהם. סימן שהוא יכול לקבוח. והראיה שהוא ברח, ובאמת הוא ניצח. אז לא שהם הצילו אותו, הם נתנו לו איזה סימן. אז דרך הסימן הוא שמח על הסימן. זאת האמת, יש שוט הרשב"א, הרשב"א בסימן תרבות ג', תשובה מאוד ארוכה ומאוד מעניינת, אבל שאין מספיק זמן לקרוא את כולה, כי הרבה אקטואלית לימינו אלה, לכל הרמאים שיש לנו היום. שם הרשב"א אומר, כל דבר, יש גמרא בחולין, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורים. שוב, זה מסתדר עם דברי הרמב"ם. שהרמב"ם מה כתב? שאם איזה עשב מרפא, אז זה רפואה, אין בזה דרכי האמורים. וכן שאין שועל, מחנך צלוב וכדומה, שהגמרא אומרת, מצלת שבת, אין בזה דרכי האמורים. אומר, לא כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כאורה, זאת אומרת, הרי ידוע, שיטת האלה לעזרה והרמב"ן, שאדם שנהיה חולה בידי שמיים, לא מתרפא. הם סוברים שאסור לו ללכת לרופא. למה? זה שבוע עשה אותו חולה, אז הוא יתרפא לבד. אבל כולם חלקו עליהם. נדוע שההלכה לא כך, להפך כתוב שאם חס ושלום אדם חולה ולא הולך לרופא, הקדוש ברוך הוא יתבע את דמו מידו. כי הוא אחראי לבריאותו, הוא חייב לעשות את הכל לחפש רופאים ורפואות, כדי לטפל בעצמו כמו שצריך. עכשיו, הרשב"א שמה כותב, לא כולם תחת סוג אחד, ואני אקרא לכם כמה שורות מדבריו. כי מחסד עליון היה בתחילת הבריאה להמציא בעולמו דברים להעמיד בריאות הנבראים, שמקרה מקרה של חולי יש כוחות נמצאים בטבע ומושגים בעיון, זאת אומרת לפי שכל, כמו סמנים, זאת אומרת מיני עשבים ודברים ידועים לחכמי התפואה, או בטבע סגולי, כמו מסבר הצלוב, שן שועל ואבן תקומה, או כמו שיש רבנו בכי כותב. עוד מעט הגיע פרשת יצווה, התחלנו כבר ספר שמות, נתחיל בעזרת השם. בפרשת יצווה, ששתים עשרה אבני החושן, רבנו בכי כותב, שכל האבן ואבן לאבני החושן מסוגלת לאיזה דבר. זאת אומרת, יש סגולה. אבן רובין היא מסוגלת להיריון, אבן פקדה מסוגלת לשמור מיצר הרע של עריות, יהלום זה מסוגל להביא שינה לאדם, מי שסובל מלדדי שינה, סגולה גם בעושר, אבן ספיר הכחולה מסוגלת לחוכמת התורה, ועוד ועוד לשם השואה מסוגל להציב מנחשים, מסוגל להציב לרפות את החולה, שוהם גם מסוגל להציב מתביעה, ועד גם יש דברי רבנו ארי בפרשה הזאת, פרשת שמות, בדיקותי תורה, פתקה את שמו משה, כי מן המים משיתו, משה אותיות שוהם, כך כותב רבנו ארי. אז אם כן, והוא אומר שאדם שנוסע בים, כל הזמן יחשוב על השם הקדוש ממשים, מעולם הוא שמתה, שאנחנו אומרים באמת ויציב, ולא יניז מהעינה ולא יתבע, כך כותב רבנו ארי. טוב, זה שמות הקודש. אבל גם האבן עצמו, שזה אותם אותיות, משה, שוהם ומם, השין, זה אותם אותיות, אז זה מסוגל. מה פירוש? אז אומר הרשב"א שהקדוש ברוך הוא ברא בתוך האבן הזאת את הסגולה הזאת, והיא יכולה לעשות, יכולה לרפות. ולכן אמרה תורה, לרפו ירפא, דרשו חכמים מכאן שניתן רשות לרופא לרפות, ואין זה הפך מה שהזהיר התורה. אבו קודם, גם בניחוש שיש מכללו חוכמת התיירים, מה זה תיירים? הוא מתכוון חוקרים, שהיא מן הנחשים והעופות, אמרו במעשה דרב איליש, ששמע שאמרו איליש ברח ושמח עליהם וברח ונמצל, ואולי גם זה היה משום שכולו איתן הובה. אלא מה? עדיין אנחנו עם רב איליש צריכים להסביר. אבל שלוי הפרחי, יש לו ספר כפתור מפרח, הוא תראה כמה תירוצים על המעשה של רב איליש. תירוץ אחד, הוא אומר שאפילו שאמרנו שאסור לנחש בעופות, אבל לא בעורב ויונה, כיוון שנוח שלח עורב ושלח יונה, זה מותר. זה חידוש. זאת אומרת, חכמים אסרו עופות כל שאר העופות. חוץ מעורב ויונה, כיוון שבתורה כתוב שנוח שלח אותם לראות הקלו המים מעל הארץ, למה הוא שלח דווקא אותם, איתם מותר לעשות. תירוץ שני הוא כותב, תלמיד חכם מותר. למה? תלמיד חכם לא יגרר אחרי אמונות תפירות באמונות הגויים. זה רק אני, שזה תמיד חכם. תירוץ שלישי, שעת הסכנה, כמו משום רפואה. כיוון שהוא היה בסכנה של שבי, ושבי יש סכנה של מוות, אז אפשר לסמוך אפילו על עורב ויונה. תירוץ רביעי, לא שהוא שמח, סימנה באמה, כמו שתירץ הריטב למעלה, גם מרן. שזה רק סימן. ושבי, כול הוא איתן הוא ב... הוא אומר, או אותם, שזה היה חוכמה של עופות, כמו שיש חוכמה מסוימת שנקראת, הוא אומר בערבית, רבי אשתדה הפרחי כותב, עלם תר. עלם תר זה פירושו חוכמת העופות. חוכמת העופות היא חוכמה מותרת, כמו שיש שיחת קלים, שזה מותר, הרי אמרו על רבינו ארי שהיה בקיא אפילו בעיבור הנר. איך הנר מתנועע, יודע מה קרה, אז זה נקרא חוכמה מסוימת. אגב, הזוהר מתרץ את זה קצת אחרת. הזוהר לא הביא את המעשה של הרי איש, אבל הזוהר מביא עניין של עורב. מה זה עורב? הוא מביא את הפסוק. גם במדעך אליך תקדל, וחדר משקריך. כי עוב השמיים הוליך את הכל, ובן כנפיים ידיד דבר. אומר לו, כשמר מרחי בזוהר, שיש ברקיע כרוז. 30 יום לפני שקורה משהו, מודיעים ברקיע. ממשלה זאת תיפול, ממשלה זאת תעלה, מלך זה ימות, פלוני ילד יוולד לו בן, וכן על דרך, זה יתעשר, זה יעני, הכל מכריזים בשמיים 30 יום מראש. הכרוז הזה עובר בחלל האוויר, ובחלל האוויר הוא עובר דרך העוף. והעוף, הכנף שלו מתענת לפי הגלים של אותו קול. אז זה לא שזה ניחוש. אז הוא אומר, זה לא ניחוש. אלא זה בפועל. גם הנר, למה הנר מהבהב כך? כי יש קול שאנחנו לא יכולים לשמוע, אבל אפשר לראות את הקול דרך העיבוב של הנר. אז ממנה זה לא עשו. מה שעשרה תורה זה ניחוש פעמה. זאת אומרת, דבר שהוא לא, הוא לא שכלי. אבל כאן זה שכלי. כאן שיש קול, רק אנחנו, אין לנו את הכלים לקלוט את הקולות האלה. וזה איזה שידור שעובד מלמעלה, ורואים, כמו עם רבי יצחק, מה סיפרנו קודם רבי יצחק, ש30 יום לפני פטירתו, לא רואה את הצל שלו בכותל, או כמו שכל שנה רבה, יש כאלה שהם הולכים לראות את הצל, זה דבר פיזי, זה לא דבר לא מציאותי. מה שהתורה עשרה, דבר לא מציאותי, דבר שהוא דמיוני, אבל כאן זה לא דבר דמיוני. עכשיו יש גם עוד דבר ידוע, לפני שנסיים את הפרק הזה, ואולי נצא עוד מעט להפסקה, לידיעת גם המאזינים ברדיו, להפסקה של סעודה רביעית נעשה. אפשר לעשות כעת, כן? אפשר, אז עוד 5 דקות נעשה הפסקה בידיעת. אז יש מנהג שעשו לשתות מים בשעת התקופה. עכשיו יש תקופת טבת, ויש תקופת ניסן, תקופת תמוז, ותקופת תשרי. והבותר הם, יש לו פרק שלם שנקרא שער הסקופות, שם הוא פרץ אותם. גם הרוקח, בסימן רש עין ה, כתב את זה באורך. והרמה הביא את זה להלכה, ויורד לאן סימן קוף תל זין, שם ההלכות שמירת נפש, הביא את זה הרמה. עכשיו, האבן עזרה, שאתה בשם רב היגאון, אומר, יש לי תשובה, כתב יד של רב היגאון, שאמר, זה ניחוש באלמה. ולמה עשו את זה? אומר, הקדמונים אמרו את זה בשביל להפחיד את האנשים. תראו לב מה הוא כותב. הוא כותב, באמת, זה המקור. ידוע, יש ויכוח גדול בין הפוסקים. האם מותר לחכם לפעמים להמציא סיפור שלא היה כדי להפחיד בן אדם שלא עשה עבירה? אז מביאים ראיה מפה. אבן עזרא טוען שאין בכלל נושא כזה של תקופה שעשו לשתות מים. הוא אומר, אני ראיתי תשובה לרב היגאון, רב היגאון כותב שאין בזה יסוד ואין איזה סמך כלל בעיקר, אלא כל הסיבה שאתה רואה שחזן כתבו שלא ישתה מים בשעת התקופה, זה לא בגמרא, בגמרא לא מוזכר כלום, בגמרא מוזכר תקופה, אבל לא מוזכר שעשו לשתות מים, הגאונים כתבו את זה. אז אבן עזרא אומר שרב היגאון כתב שלמה הגאונים כתבו את זה? כי רצו מדי פעם להפחית האנשים לחזור בתשובה, לא לחכות עד אלול או תשרה שאז יחזרו בתשובה. אז 4 תקופות בשנה, כל רבע, כל רבעון, כמו שביטוח לאומי שולח לך לשלם, כל רבעון, אז כאן רצו כל רבעון להזהיר את הבן אדם, שמע, שים דייר, יש תקופה, אתה צריך לחזור בתשובה, תיזהר, אז מטעם זה, אומר, אחר כך הוא כותב, המנהג לאכול בראש השנה מיני מתיקה. בראש השנה אוכלים תפוח, בסוכר, יש אוכלים תפוח בדבש, לפי הכוונה לא אוכלים דבש בראש השנה, כי זה דין. אז לא זה ניחוש? אומר, לא, זה רק מעורר את האדם. גם המורדכי כותב כך, במסכת יומא. ראיתי גם שהרב עוזיאל, בשו"ת משפטי עוזיאל, סימן כ"א, כותב אותו דבר, גם הרדב"ן כתב אסור לשאול במחשבים וזה, ומה שראינו זה לפעמים דברים שיש בהם צורך, עשו אותם בשביל צורך, וכותב בסוף לסיום הרדב"ן, הוא באמת, דברים אלו כולם צריכים זמן לתקנם ומיישבם, ומי ייתן ידעתי באמצענו. זאת אומרת, הדברים האלה לא פשוטים. עכשיו, הפרק הבא, אבינדר מדבר בעניין של מנגושי גויים, ואחרי זה, שאר הדברים האקטואליים לימינו אלה.